בדף הזה, דף 51 שקיבלתי ממני עכשיו, יש פה שתי מפות. המפה בצד שמאל, זאת המפה של ארץ ישראל האמיתית, השלמה. עם כמה וכמה פרטים שיש בהם מחלוקות, אבל באופן כללי זאת המפה, לפחות עד ואדי אל עריש. ומצד ימין, מפה מספר אחת, זה מפת החלוקה. אתם יודעים ש... כבר בתפר שצד גזיין, הייתה פה ועדה שנקראה ועדת פיל, והיא החליטה להביא הצעה של חלוקת ארץ ישראל לשני עמים, עם ישראל ועם ישמעאל. ופה אתם רואים בצד ימין את התוכנית החלוקה של אותם הימים. כשאתם מסתכלים, אתם רואים פה פשוט כל החלק הלבן הזה, איפה ששכם ויריחו וחברון, זה... חלק מהמדינה הפלסטינאית. בצד שמאל אתם רואים את החלק הלבן, זה עזה ואפילו אשקלון לפי התוכנית שלהם, וגם חלק קטן בצפון, במזרח, מערב של חצי האי סיני. אתם רואים החלק הלבן הזה, מין רגל כזאת. זה הייתה צריכה להיות המדינה הפלסטינית, ומדינת ישראל זה הקו המקווקו האלכסוני, כאשר אתם רואים את הגבול הענק שיש ושהיה באמת, התבצע גם בפועל חלק מהדברים האלה, בינינו לבין המדינה הפלסטינאית המיועדת. כשהמדינה הזאת לא קמה, אבל שלטה שם ממשלת ירדן, גם באופן בלתי חוקי. ואתם רואים, זה, כמו שאתם רואים פה עכשיו, זה גם התוכנית היסודית של מה שהולך היום. יש היום גם כן כל מיני גישות וכל מיני מסעים ומתנים חשאיים וגלויים ורמזים, ומכינים אותנו לקראת קטסטרופה איומה ונוראה, לא רק בדמות המפה הזאת הימנית מספר אחת שלפניכם, אלא יש דבר, כללה חדשה שנקראת מפת הדרכים, והיא מחזירה אותנו, המפה הזאת, שממשלת ישראל פועלת לפי המפה הזאת בשלבים, כשהגויים בכלל לא מקיימים שום דבר משם, אבל אנחנו הצדיקים צריכים לקיים את כל מה שחתמה ממשלת ישראל הקודמת לעשות, זה, המצב יהיה הרבה יותר גרוע ממשר תוכנית החלוקה של האום באותה תקופה. כי בתוכנית החלוקה הזאת לא, לא התממשה אף פעם. אבל חוץ מזה, לא, אין שם דרכים שמקשרות את עזה עם שכם ועם חברון בתוך השטח שלנו, בריבונות מלאה, דרכים, לכן זה נקרא מפת הדרכים, בריבונות מלאה של הגויים של אויבי ישראל, כאשר הם ינו בתוכנו ממקום למקום במדינה החדשה שלהם. מדינה אחת כבר יש להם בעזה, לא יודע בדיוק מה התוכנית, אבל תהיה כנראה מדינה נוספת בשכם וביריחו ובחברון וכולי, ואולי מדינה שלישית זה הרי ערביי ישראל הם 20%, גם שם יש לנו שאיפות לאומיות. זאת אומרת, יהיו פה בערך איזה 4-5 מדינות בשטח הזה של מדינת ישראל ועבר הירדן המזרחי. זה מה שכתבתי לכם פה במספר 3. התוכנית המכונה מפת הדרכים התקבלה על ידי ממשלת ישראל, היא גורה יותר מתוכנית החלוקה, באשר היא מעניקה לאויב הערבי מערכת כבישים בשליטתם בתוך שטחנו, אחרי נסיגה מוחלטת מכל השטחים שנכללנו הקדוש ברוך הוא במלחמת הניסים של ששת הימים, כולל שכונות ירושלים. במפה הזאת, מה שנקרא מפת הדרכים, כתוב סעיף שהסיכום, הסיום, יש כמה וכמה שלבים, ששלב ראשון זה הקפאת ההתיישבות. אתם רואים שהם הולכים בהחלט לפי הסדר שכתוב שם בהסכמים האלה עם הגויים, בעצם זה הסכם לא בינינו לבין הערבים, אבל זה הסכם בינינו לבין האמריקאים. הקפאה, ואחר כך פתיחת מוסדות בירושלים, באוריינטאוס, זה מה שעכשיו אומרים שזה לא ייפתח, אז אתם מבינים שעוד מעט זה ייפתח. וכך זה הולך בשלבים, כאשר השלב האחרון הוא חזרה מוחלטת לגבולות, מה שהם קוראים גבולות 67, פינוי כל הכיבוש, מה שהם קוראים הכיבוש, כלומר, זה כולל גם בעצם את כל השכונות של ירושלים, את פסגת זאב, את גבעת זאב, וגילו, וכל השטחים האלה ששחררנו במלחמת ששת הימים. מה יעשו שם? ישימו שם עולים חדשים פלסטינאים, שגם זה, גם זה חלק מההסכם הזה של חלוקת ארץ ישראל, גם מבחינה דמוגרפית, יביאו את כל הגולים שישנם בכל חצבי העולם, וישבו אותם בשטחים האלה שאנחנו הולכים לפנות. צריכים לדעת את הדבר הזה, ולחרות את זה על ליבנו, ולדעת שזאת התוכנית. לכן תוכנית החלוקה היא לא איזה דבר שהיה בתפרש סדיק זין, אלא היא תוכנית שחיה וקיימת גם היום, והיא יותר גרועה מתוכנית החלוקה. אז זה אני אומר הערת זדית. עכשיו נחזור לתוכנית החלוקה. כבר ראינו בפעם שעברה את התגובות של כל רוב רובם של רבני ישראל באותה תקופה, כאשר אז עוד לא הייתה מדינת ישראל, ולא הייתה ממשלת ישראל, ולא היה צהל, ולא משמר הגבול, ולא שליטה שלנו, לא ריבונות שלנו על שטחים, אלא בשטח מצומצם מאוד. לא הייתה לנו ריבונות על כל ארץ ישראל, לא הייתה לנו ממלכתיות בארץ ישראל. וכבר אז רוב הרבנים, כמו שאנחנו ראינו בדפים הקודמים, בשני הדפים הקודמים, התנגדו התנגדות חריפה לכל אב ואמינה לחלק את ארץ ישראל. בראש כולם היה הרב מנחם זמבה, השם ימקום דמו, שהוא כותב, הביא את החתם סופר, שראינו אותו בפעם שעברה, שאנחנו כבר לא רוצים עכשיו חלקיות. אנחנו לא רוצים חידוש בית שני עם חלקיות של שלטון, אנחנו רוצים את ארץ ישראל כולה בשלמותה, מחכים ומכוונים ומתפללים, וזה מה שיהיה, ויש לנו סבלנות לדבר הזה. כך כותב החתם סופר בפרשת שופטים, שאנחנו לא מועסים כבר בחלקיות, רוצים את הכל. פה יש לכם תוספת לרבנים האלה. יש החלטת הרבנות הראשית לישראל, בראשותו של הרב הרצוג והרב יעקב מאיר הראשון לציון של אז, אז בואו תראו מה שכתוב במספר 4. הרבנות הראשית התנגדה נמרצות להצעת החלוקה. בתת תמוז תפריש צדיק זין, נשלחו הזמנות מאת הרב הראשי הגאון רבי יצחוק אייזיק הלוי הרצוג למנהיגים שונים לישיבה בעניין זה. אז הוא כותב פה את נוסח המכתב שהרב הרצוג כתב לרבנים לעשות פגישת רבנים גדולה. לנוכח הסכנה הצבויה לעם ישראל כולו, על ידי הצעות המכוונות לקיצוץ זכויותינו על ארץ ישראל, פורסמו כבר הצהרות שונות מכל חוגי העם. דעתנו היא שלא מן הראוי להסתפק בהצהרות גרידה, אלא שיש צורך לעורר בכל עמנו תנועה למען זכויות עם ישראל הנצחיות על ארץ ישראל. לתכלית זאת תתקיים בעזרת השם בביתי ביום ראשון הבא, י"א תמוז, בשעה 8 בערב, ישיבה אשר בה ישתפו אנשים חשובים מכל המפלגות. קרוז מחאה, אז בסוף הם התכנסו, והנה לפנינו במספר 6, הקרוז שעליו חתמו באותו זמן הרבנים הראשיים לישראל, הרב הראשי לתל אביב, שני הרבנים הראשיים לתל אביב, וגם אחד מהרבנים החשובים מפרנקפורט. אנו מצהירים בזה את עמדתנו המוצקה המוחלטת נגד כל הצעה שיש בה משום צמצום גבולות ארץ ישראל או חלוקתה באיזו צורה שהיא. עם ישראל לא ויתר במשך כל אלפי שנות גלותו על זכותו בארץ האבות, ולא יוותר גם כעת על אף שעל אחד מאדמת ארץ ישראל. אנו מכריזים בכל תוקף על זכותה הנצחית המלאה והשלמה של האומה על מולדתה בגבולותיה ההיסטוריים, ואנו שוללים בהחלט כל ניסיון של הסכמה לחלוקת הארץ או הצעות אחרות הפוגעות בזכותנו זאת. זו החלטת הרבנות הראשית מאותם שנים, כשתזכרו, זה באמת החלטה מאוד מאוד חשובה ואמיצה, זה בעצם לוותר על מה שפתאום חיכינו לו 2,000 שנה, לפחות איזה שלטון מסוים, איזה חידוש הממלכתיות, כי הדבר הזה כרוך בקיצוץ גבולות ארץ ישראל, ואנחנו לא נסכים לשום מילימטר אחד של קיצוץ גבולות ארץ ישראל. פה, בהמשך הדרך, אנחנו רואים פה במספר 7 והלאה, מאמר של הרב צבי יהודה בספרו לנתיבות ישראל, שנקרא תמימים נהיה בתורה ובארץ. זה כבר נכתב ממש קרוב להקמת המדינה, כאשר התוכנית הזאת של החלוקה היא בעצם התקבלה באופן עקרוני, והרב צבי יהודה מסביר פה דבר מאוד חשוב, איך בכלל עם ישראל מעלה בדעתו לקיים חלוקת ארץ ישראל. ואת התשובה הזאת הוא ענה, תכף נראה מה שהוא עונה על הדבר הזה, איך פתאום יש איזה הווה אמינא כזאת בכלל. ואת זה תמיד הוא היה עונה לנו, שהיינו שואלים אותו, איך הרב מסביר את העובדה הזאת, שאנשים שלחמו ומסרו את נפשם על ארץ ישראל ועל עם ישראל במלחמת השחרור, ואחר כך במלחמות הנוספות, במלחמת יום כיפור, שהייתה ניצחון אדיר יותר אפילו במלחמת השחרור בזמנו. ופתאום עכשיו כשזה מגיע אחר כך אחרי המלחמה, מתערטלים מכל השטחים לאט לאט, מסכימים לכל מיני הסכמים של חלוקת ארץ ישראל, ובאופן מבולבל לחלוטין מוכנים לוותר צעד אחרי צעד, בראש כל הצועדים האלה על חלוקת ארץ ישראל היה מנחם בגין, שהחזיר את כל סיני, נתן את כל סיני במתנה למצרים, שזה לא היה שייך להם בכלל מקודם גם. וגם אותו דבר, הדבר הזה הולך ומתמשך במשך כל עשרות השנים האחרונות. מה גורם למחשבה כזאת בעם ישראל? אז באמת, הרי עד שהדבר הזה התחיל להתבצע, זה לא התבצע. אבל כשכבר כבשנו וזה התחיל להתבצע, זה כבר היה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, אז כותב הרב ציודה ככה, אני קורא מספר 8, שאלתוני על דבר דעת תורה בעניין ההצעה הנוכחית שנשמעה במחננו לחלק את ארצנו הקדושה לשתי רשויות, רשות ישראל ורשות נוכרים, ולסדר בחלק הנשאר לישראל את שלטון המדינה היהודית. מציאותם של שאלות והצעות כאלה אינה אלא מוסיפה להראות ולהזכיר את הערבוביה הרוחנית שנמשכה בתוך מחננו פנימה בתוצאות הזעזוע הממשי והנפשי האיום שהקיף את כולנו מתוך ניתוחנו הנורא. הוא תמיד היה אומר שהשואה שאיבדנו בה שליש מעם ישראל היא כאין ניתוח איום ונורא של איש שמנתחים ממנו שליש מגופו כדי להציל את השאר. פה הקדוש ברוך הוא ראה, כך הסביר הציודה, שאנחנו נאחזים בכל הכוח בגלות. לצערנו הרב גם היום, להבדיל ממה שהיה פעם, אבל באופן כללי גם היום, תדעו לכם שעדיין לא רוב עם ישראל נמצא בארץ ישראל. לפני כמה ימים שמענו מהרב לא, הוא עשה איזה סקר, הוא אומר ש80% מיהודי אמריקה אפילו לא באו לבקר אף פעם בישראל. אז כותב רב ציודה, איך זה ייתכן דבר כזה? ממה זה נובע הדבר הזה? אז הוא אומר, הייתה שואה. אין לך כמעט בית בישראל שלא נהרגו שם דודים והורים וילדים וכדומה. והשפיכות הדם הנוראה הזאת מבלבלת את ישראל. והקדוש ברוך הוא עשה את הדבר הזה לניתוח נורא כדי שננתק את עצמנו סוף סוף מהגלות הנוראה הזאת. מבית הקברות הזה, כמו שאומר הגאון מבינה, שכל חוץ לארץ זה בית הקברות אחד גדול, ונבוא לארץ ישראל. אבל זה ניתוח שיש לו תוצאות נפשיות גם כן. הניתוח הוא לא רק גופני, אלא ניתוח עם תוצאות נפשיות נוראות. בינתות ידי, אני קורא בשורה השלישית במספר 9, בינתות ידי השם עלינו בתשפוך את חמותו להוציאנו מתומעות ארצות העמים ומתפוצות גלויותינו בתוך מחשכיהם, בהתגלות ערוות הגויות על ידי האומת התרבות האירופית הארורה, זה הכוונה הגרמנים ממחשימה, בהשמדת שליש גופנו ומבחרו. ושם נהרגו נשים וילדים ותלמידי חכמים ויהודים לא דתיים בגלל יהדותם. והחיתוך הזה באמת, באופן מופלא, וצריך לזכור אותם את הנס האדיר הזה, אחרי ניתוח כזה ששליש מהגוף שלנו הלך למשרפות, קמנו ונתעודד, ואחרי 3 שנים נהיינו פה עם חזק וגיבור ומקים את מדינת ישראל ונלחם נגד כל האויבים מסביב, מיליוני, עשרות מיליוני האויבים המקיפים אותנו אז ומקיפים אותנו גם היום. אבל ההצעות האלה, הוא אומר, זה נובע מהמלבול הנפשי שקרה לנו בגולה. ועכשיו הוא מפרט את האיסור בכלל לחשוב על דברים כאלה לחלק את ארץ ישראל. והוא אומר שיש כאן שלוש נקודות יסודיות. אני קורא מספר 10. לאדם מישראל שהוא בעל תורה, שהוא שלם בדעתו, בהכרתו, בהרגשתו היהדותית, הלא לא יעלו על הדעת מצד עצמם מירורים כאלה. גם מצד חוקי התורה, מצד אמונת התורה, מצד החיוניות היהדותית הבריאה הנובעת ממקור התורה. ועכשיו הוא מפרט את שלושת המרכיבים האלה. אז אני חוזר על המרכיבים. חוקי התורה, אמונת התורה וחיוניות התורה. מה כוונת הדברים? אז קודם כל, כמו שכל דבר, תמיד רב ציודה היה מדבר, כשהוא היה מדבר על עניין ארץ ישראל או בכל דבר אחר, מתחיל מהתורה. ובתורה יש דברים מפורשים על איסור חלוקת ארץ ישראל. לא רק חלוקת ארץ ישראל, לנתינת אפילו משהו, מכירת חלק קטן מארץ ישראל, לגויים. וזה מעוגן בהלכה, כמו שדיברנו על זה בעריכות כבר בזמנים הקודמים, אני אגיד את זה רק בקצירת העומר. זה מעוגן בהלכה, באיסור של לא תכונם, שכתוב בספר דברים, לא לתת חנייה בקרקע לגויים. חנייה זה לא חנייה של מכוניות, אלא חנייה, חלק מארץ ישראל לתת לגוי, למכור לגוי, לתת לגוי, בשום אופן זה אסור, ויש בזה איסור כפול. א', ברגע שאתה נותן שטח מארץ ישראל לגוי, באותו שטח לא מקוימות המצוות התלויות בארץ, כולל מצוות יישוב הארץ. אתה מבטל כתוצאה מזה, מבחינה הלכתית אתה מבטל את עצמך מעיסוק ביישוב המקום הזה. הלו הרמב"ן אומר שצריכים ליישב את כל המילימטרים בארץ ישראל, צריכים להיות מיושבים וצריכים להיות מפותחים על ידינו, וצריכים לקיים בהם מצוות התלויות בארץ וגם מצוות יישוב ארץ ישראל, וכל המצוות כולם, הלו הרמב"ן אומר, תלויות בארץ ישראל. אז כשאתה הולך למוסר שטח כזה, א', אתה עובר על עצם המסירה, לא תכונם, אתה מכונן את הגויים ונותן להם חלק בארץ ישראל, ואתה מפקיע מתוך השטח הזה שישנו שמה את המצוות התלויות בארץ. זה בנוי על בגמרא, מסכת עבודה זרה, על הכפילות הזאת. זה מה שאומר כאן רב סיודה במספר 11. בשלושת הצדדים האלה, כולם, קדושה שלמה אחת, איננו, חושתם של המחשבות זרות כאלה, מתוך הלטיותם של שלושת הצדדים, נלמדים ומשיבים על מרורות הניסיונות הגלותיים האלה. עצם הניסיון או המחשבה על חיתוך ארץ ישראל, זה המשך הגלות. זה תפיסה גלותית שבאופן מפתיע, דווקא אנשים שהיינו בתוך הגולה, השתחררנו מהדבר הזה, ואנשים, חלקם אפילו שנולדו פה בארץ, הם ממשיכים את המסורת הגלותית הזאת של כפיפות קומה לפני הגויים עד כדי חיתוך ארץ ישראל. להשלים את המאמר הזה, תיקחו בבקשה את הדף הזה. אני לא יודע אם יספיק לגמור אותו, אבל יש פה כמה נקודות שבאמת חשוב מאוד לעמוד עליהן, גם אם לא נגמור את הדף הזה היום. אז קודם אמרנו, זה מתחיל מההלכה, מהנגלה, חוקי התורה. מספר 12 בדף שאתם עכשיו מקבלים, איסור תורה כפול ומוחלט, ובכל העברת איזה חלק מקרקעה של ארץ ישראל לרשות גויים, מצד אחיזת חנייתם בקרקעה, שזה נהיה שלהם, ומצד הפקעתם מקדושת קיומם של המצוות. זה מה שאמרנו לפני רגע. זה דבר כפול. יש גם עוד דברים אחרים. יש איסור להיות אנטי מצוות יישוב ארץ ישראל. הלו הרמב"ן אומר שזה המצווה ששקולה כנגד כל המצוות, מצוות יישוב ארץ ישראל. יש גם לא ישבו בארציך. יש עוד כמה לווים, אבל הלווים הישירים של החלוקה הזאת, זה הלא תכונם. אז זה רב צבי קורא חוקי התורה. מזה זה מתחיל. מתחיל מההלכה. אני קורא עכשיו מספר 13, מצד אמונת התורה. מה זה אמונת התורה? באופן כללי, אני אגיד כאן הקדמה קטנה למה שאנחנו, חלק מהדברים הולכים לקרוא. הכוונה היא כזאת, יש תנך, והתנך הזה לא מיועד דווקא, לא רק לעם ישראל. הוא בשלמותו בא לעולם דרך כלל ישראל, דרך עם ישראל, אבל גם אומות העולם, מבחינה הלכתית אפילו, שרוצות או רוצות להיות קרובים או להיות אמיתיים, הם חייבים לקבל לשבע מצוות בני נוח. גם אם הם נמצאים בארץ ישראל או בחוץ לארץ ישראל, לא משנה, כל גוי בעולם חייב לקיים שבע מצוות בני נוח. בתוך שבע מצוות בני נוח, יש גם אמונה מסוימת שצריך להאמין. זה לא מספיק באופן טכני לקיים שבע מצוות בני נוח, אלא צריך להאמין ששבע מצוות הללו הן חלק ממתן תורה בסיני, והיהודים קיבלו, כמו שמגדיר את זה יפה מאוד החזון איש, היהודים קיבלו תרי"ג מצוות, אנחנו עומדים עכשיו בערב פרשת יתרו, תרי"ג מצוות ליהודים ושבע מצוות לגויים. זה על כל העולם כולו לקיים את שבע המצוות הללו מתוך אמונה במשה רבנו. אחד המינוסים שישנם בערבים, שהם לא מאמינים למשה רבנו. המוחמד שלא ידע לקרוא ולכתוב, הוא החליף את משה רבנו לפי שיטתם. הנוצרים כן מאמינים במשה רבנו, והם לא מאמינים במשה רבנו. מצד שני, הנוצרים עבודה זרה, והמוסלמים לא כל כך עבודה זרה. אבל איך שלא יהיה, ולכן כתוב באמת ברמב״ם, שלעתיד לבוא, כשאם הגויים עדיין לא יקיימו שבע מצוות בני נוח, המשיח יכפה את כל העולם כולו לקיים שבע מצוות בני נוח, ולהאמין במה שעכשיו אנחנו אמרנו. זאת אומרת, התנ"ך זה לא רק עניין שלנו, אלא הם צריכים גם להאמין שאנחנו קיבלנו תרי"ג מצוות. כבר סיפרתי לכם פעם שהיה רעיון פעם שכמה ערבים לבוא להיפגש עם הרב צבי יהודה. הוא אמר שהוא מוכן להיפגש איתם בתנאי שהם הכריזו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל בלבד, ואין להם תביעות על ארץ ישראל. כמובן שאף ערבי לא בא לפגישה. אבל מה המקור לדבר, לתנאי הזה? למה אתה לא יכול לדבר עם הערבים? כי זה פשוט מאוד, אם אתה רוצה לדבר איתם, מה הם רוצים? הם רוצים לשבת פה, נכון? מה הם באים לדבר, כל מיני דברים תיאורטיים? הם רוצים להיות חלק ממדינת ישראל, נניח. הם יכולים להיות רק אם הם מאמינים במה שעכשיו אני אמרתי. מאמינים בשבע מצוות לרגועים, ומקיימים אותם, ועוברים תהליך של גיור, של גירי תושב, בפני שלושה חברים, כמו שאומר הרמב״ם. והם צריכים איזה מין גיור חלקי, ואז הם יכולים להיות פה. והם צריכים להאמין, אני אמרתי, שאנחנו חייבים בתרי"ג מצוות, ואחד המצוות השקולות כנגד כל המצוות, זה שארץ ישראל שייכת רק לעם ישראל. ושעם ישראל צריך לפתח את כל הארץ הזאת, מכל הבחינות, מבחינה צבאית, כלכלית וכל הדברים הללו. ואם הם לא מאמינים בדבר הזה, אז אין להם מה להיות פה. הם צריכים להאמין שאנחנו באמת הבעלים על ארץ ישראל. לכן, הוא יתנה את התנאי הזה עם הגויים האלה. ולכן הוא באמת גם מוכיח את הדבר הזה מתוך העובדה הזאת שכבר דיברנו עליה בעבר, שהמניע שהניע את הגויים גם בחבר הלאומים לפני הרבה שנים, שזה היה אום בחיתוליו, וגם אחר כך החלטת האומות המאוחדות להקים לעם ישראל את מדינת ישראל, שעל ידי זה בוטלו שלושת השבועות שהיו בסוף מסכת כתובות, כמו שאומר האור שמח, והגויים הסכימו לדבר הזה, כיוון שבאמת הייתה באותה זמן, עקב ההחלטה הזאת, זה בא בעקבות העובדה שבאמת באותה תקופה של הצהרת בלפור, היו הגויים קשורים לתנ"ך. כבר סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שכשרב צבי יהודה תמיד סיפר שהם היו באנגליה לו ארבע שנים, מתוך הכרח שהם לא יכלו לחזור לארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה, והם סידרו הרבה מאוד, מינו הרבה רבנים שלא היו רבנים כדי שלא יגרשו אותם בחזרה לארצות שרוצים להרוג אותם שם, והם היו מבקרים הרבה מאוד במשרדים הבריטים כדי לסדר את העניינים האלה באופן טכני, סרטיפיקטים וכל מיני דברים כאלה, ואומר בכל משרד ממשלתי באנגליה באותה תקופה היה תנ"ך. היה שעת רצון כזאת בעולם. איך שלא יהיה, הדבר הזה גם הלכתי. כתוצאה מהצהרת בלפור, שר פחד השבועות, כמו שאמר לנו האור שמח. אז עכשיו בואו נסתכל קצת בפנים פה, את הדברים האלה. יש מקום להאריך בזה ולכל מילה שכתוב פה, אבל בואו נסתכל במספר 15. הוא אומר, אנחנו עסוקים עכשיו בגויים, שבהוויה, אולי נקרא קצת לפני כן. האמונה, קצת בין 14 ל-15 אני קורא, האמונה הברורה המוחלטת הזאת שנצחיות דבר השם ותורתו, הרי היסוד החיובי אשר בדתותיהם והחוויות תרבותיהם של הגויים האלה, שאנו עסוקים איתם ודנים איתם כעת, דנו בעיקר עם האנגלים, אבל גם עם כל האלה שהיו בחבר הלאומים, אחר כך באומות המאוחדות, והם היישוב האנושי העיקרי. והיסוד החיובי אשר לתוצאותיה של מלחמת העולם הקודמת. זה אחד התוצאות החשובות של מלחמת העולם הראשונה, משנת תרע"ד עד תרפ"א, הצהרת בלפור. אז יש דברים חיוביים במלחמות לפעמים. המלחמה האחרונה היא איומה ונוראה, אבל בעקבותיה קמה מדינת ישראל. או בעקבות מלחמת העולם הראשונה שהייתה בתרע"ד, תרעד, זה הסימן, תרעד הארץ, בעקבות זה היה הדבר התיאורטי הזה של הצהרת בלפור. ואחר כך, בעקבות מלחמת העולם השנייה, עם כל החיתוך הנורא, כמו שרב צבי יהודה אומר, קמה מדינת ישראל. אז זה דבר כלל עולמי. אנשים בעולם כולו הכירו את הדבר הזה. ותדעו לכם שגם היום, לפני לא הרבה שנים, היה באום אחד מהשגרים, הרצוג, וכשהיה איזה דיון על חברון, אז הוא פתח שם את התנ"ך, והקריא את קניין מערת המכפלה, על ידי אברהם אבינו, והיו מחיאות כפיים בתוך האום על העניין הזה. גם הם לפעמים מודעים למה שיש שם, ואנחנו ברוב טיפשותנו מוחקים לפעמים את התנ"ך הזה וכל הזכויות שלנו על ארץ ישראל, עוברים תמיד בטיעונים לשטח הביטחוני, ואז יש פתרונות ביטחוניים אחרים חוץ מארץ ישראל. גם אם אתה תעשה תוכנית החלוקה, אנחנו יכולים לשמור עליך על ידי צפלינים וכל מיני אמצעים אחרים. אתה רוצה לחיות, ולכן אתה אומר שאתה לא, אתה מתנגד לתוכנית החלוקה, נפתור את הבעיה הביטחונית בצורה אחרת. ניתן לכם ערבויות וכל מיני דברים. הרב צבי יהודה מעולם לא דיבר על היסוד הביטחוני הזה. הוא היה מצרף אותו לפעמים בתוך הדברים העיקריים. היה מדבר תמיד על התנך ועל גבולות ארץ ישראל לפי התנך. ולא רק הוא, זה ראינו בכל הרבנים שראינו בלגבי תוכנית החלוקה של האום באותה תקופה. אז אני מדלק פה טיפה, תראו במספר 15 בשורה השישית, שביעית. מתוך כך מדובר או הותוותה התוכנית לסידור המדינה היהודית בגבולותיה התנכיים של ארץ ישראל. זה היה בהצהרת בלפור. במפלאות יד השם אשר התגלתה בשלשלת הקורות של הימים ההם. הייתה פלא עולם, אבל ככה החליטו הגויים, על פי התנך. מאז ועדנה תוספת הימים של חותמות דמנו בארץ ובגולה הפליאה לשכלל את גילויי קודשה של משמרת אמוננו לברית האלוקים אשר לארץ אבותינו חבל נחלתנו. נכון? אחרי כשבא הניתוח הנורא הזה, אז קיבלנו דחיפה מאוד חזקה כן לבוא לארץ ישראל, והכפלנו ושילשנו את מספר האנשים שבארץ ישראל מיד אחרי מלחמת השחרור, בתנאים לא תנאים, והם גרו במעברות, וזה היה דברים נוראים, היינו הולכים ללמד שם עברית בתוך המעברות, בתוך הבוץ, בגשם וכדומה, אבל הייתה באמת התעוררות של עלייה, והוכפל ושולש הדבר הזה שבינינו. זאת אומרת, בוודאי המלחמות דבר היום ונורא, אבל כתוצאה מהמלחמות הללו יש בהחלט התקדמויות היסטוריות מאוד יסודיות וחשובות. והכל הולך על ספר הספרים, אחר כך כמה שעות אחר כך הוא אומר כך, אותו דבר. להיבטלו את המציאות של ספר הספרים הזה ושל עם העמים הזה. להיבטלו את קשרה החיוני של המציאות האלוקית הזאת אל ארץ הארצות הזאת. ולא יעקבו את מלאכו של הקישור הזה, שכבר בא מועדו להופיע בפועל ממש. הגיע הזמן, כמו שחתמו על זה עשרות רבנים בבחירות הראשונות לכנסת ישראל, שזאת התחלת הגאולה. ואין נסיגה אחורנית, יכולות להיות נסיגות קטנות, אבל אין נסיגה מהבולדוזר הזה הגדול של הגאולה שהולכת ומתקדמת. זה מה שקורה, כותב רב ציודה, אמונת התורה. שאמונת התורה היא לאו דווקא אמונה בתנך של עם ישראל, אלא בעקבות האמונה שהייתה שוררת באותה תקופה גם בין העמים כולם, זה נתן את הדחיפה להצהרת בלפור, ואחר כך זה נתן את הדחיפה אחרי השואה הנוראה להקמת מדינת ישראל. אז זה הוא קורא לזה אמונת התורה. ודאי שראש בראשון זה תרי"ג מצוות שלנו. עכשיו מספר 18 זה חיוניות התורה. מה זה חיוניות התורה? אז אני מדלק פה על החלק הראשון קצת. תסתכלו מספר 19, הוא מצטט את דברי מרן הרב זצ"ל באורות. כולם מכירים את זה. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה, בתור אמצעי למטרה של התאגדות כללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו רוחני. ארץ ישראל זה לא מקום גיאוגרפי שכדי להתאחד ביחד כל היהודים אנחנו באים לארץ ישראל. לא זאת זה גם חלק מוודאי, אנחנו מתחדים בארץ ישראל, אבל זה לא, ארץ ישראל היא לא אמצעי טכני בשביל שיהיו פה עם ישראל ושהם יהיו ביחד כולם. לא זה. ארץ ישראל, אומר הרב, היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. זאת אומרת, כמו שעם ישראל, עם ישראל חי ונושם ומתקדם, כך ארץ ישראל, על אף שהיא נראית כמו כל העמים, ויש אפר ויש בניינים ויש אבנים וכדומה, אבל איך כותב רב צבי יהודה? יש אבנים שהם אבני דומה ויש אבנים לבבות. וכך צריך להתייחס לארץ ישראל הדוממת הזאת, הצמחים ומה שיש בתוכה ובאפרה. ולכן זה לא לחינם מה שהרמב"ם מביא בהלכה, שגדולי ישראל שהיו באים לארץ ישראל, מביא את הגמרא בכתובות, היו מתגלגלים על האפר של ארץ ישראל. מה התחיל להתגלגל על האפר? כי הקשר הטבעי שלנו זה אל בית חיינו. יש בית חיינו, נקרא ארץ ישראל. זה מה שמחיה אותנו. וככל שיש חיסרון בשלמות ארץ ישראל, יש לנו חיסרון בחיים. ראינו זה כבר בפעם שעברה בחסד לאברהם, שהוא כותב שאם חסר לנו משהו משלטוננו על, על חלק מארץ ישראל, זה חוסר גילוי שכינה בו, בכל כלל ישראל, בכל ארץ ישראל. זה מין דבר כזה. איך תסביר את זה, את הדבר הזה שזה, שהארץ היא מין, מין בריאה חיה, אבל זאת המציאות. אנחנו חי... היא חלק מהחיים שלנו. כמו שהתורה היא החיים שלנו, אף על פי שזה אותיות שכתובות, ושאנחנו נקראים את זה בתוך הספרים, אבל כל הדברים הללו וכל המצוות וכל החלק האמוני, האמוני של התורה, היא המחיה את כל העם ישראל, גם ארץ ישראל היא חלק מכוח, מתוך, מתוך המערכת הזאת. זה כמו צמה משולשת משלושה חלקים, יש עם ישראל ויש ארץ ישראל ויש תורת ישראל, שהם חבוקים אחד בשני וקשורים אחד בשני. וכשיש חיסרון באחד מהמרכיבים האלה, זה חיסרון בכל, בכל הצמה היפה הזאת של, של ארץ ישראל. קורא מספר 20. תורת השם תמימה. למה היא תמימה? שהיא משיבת נפש. תורת השם תמימה משיבת נפש. למה היא משיבת נפש? שהיא תמימה. כתוב בחזל. האחדות האלוקית המתגלה באחדות החיונית של ישראל, של התורה ושל הארץ, אינה משתתפת ואינה מתחלקת עם מה שאינו אחדות ומה שאינו חיוניות. צריך להיות אחדות כלל ישראלית גם בינינו לבין עצמנו. אבל גם להתאחד באופן מלא עם התורה ולהתאחד באופן מלא עם ארץ ישראל. ואז הוא עוד פעם חוזר על הסיבה שדיברנו בתחילת הדברים בתוך דברי רב ציודה, רק אני קורא שורה רביעית במספר 20, מתוך הערבוביה הרוחנית והדלדון הנפשי, מתוך עול הגויים אשר על צווארנו, מתוך אימת השכול הנמשכת בחדרנו, מתהפוכות החרב אשר מבחוץ, מתוך פחדים שיש לנו מהאויבים מסביב, שהם הורגים וטופחים בנו לפעמים, יכולים להעלות על הדעת את הדיבור מיני מילולים כאלה של חיתוכים במציאותנו הישראלית. ולא יודעים שמה שאתה יותר חותך, אתה יותר סובל. ומה שאתה יותר עומד על שלך, ומה שאתה יותר מחזיק בשלמות ארץ ישראל כולה, גם אם זה קשור בייסורים, זה החיים. וחיתוך, זה חיתוך של החיים. ואני ממשיך הלאה. של ארץ השם, מקום תורתו, של ארץ חיינו התמימה ומשיבת נפש. זה ארץ ישראל. ואני תסתור מספר 22 בשורה השלישית. אין תקומה ופליטה לכלל ישראל ולפרטי ישראל, לכל העם כולו ולרבבות אלפי שרידי החרב, בחילוק ובצמצום של חיי ארצו, אלא בשלמותם ושכלולה. אז זה הגישה היסודית האמיתית העמוקה של גדול דורנו, רב צבי יהודה, לעניינים שאנחנו מדברים עליהם. וככה צריך לדבר, וככה צריך קודם כל להאמין בדבר הזה, וללמוד את הדברים האלה כמו שצריך, וגם לדבר בצורה כזאת. לא כל הזמן אתה שומע את הדיבורים על ביטחון, ועל בעיות, ועל קסמים, וכל, גם נכון, יש גם דברים כאלה, צריכים להגן על עם ישראל, אבל שוכחים בהחלט שכל דיבור שכתוצאה מהלחצים האלה הביטחוניים מדברים על ביטורים, על ביטורים של חלקי ארץ ישראל, כל ביטור של ארץ ישראל מביא עליך צרות פי אלף יותר גדולות ממה שאתה עכשיו סובל בארץ ישראל. גם הרב יצחק ניסים, שהיה רב ראשי לישראל כידוע לכם, ראשון לציון, איש מאוד מאוד חזק ותקיף, היינו באים אליו כל פעם בשמחת תורה וגרוגדים מישיבת מרכז הרב יחד עם הרב ציודה, עם ספרי התורה, תמיד בשמחת תורה היינו מגיעים לבית הרב יצחק ניסים, תמיד שם נהננו, הוא היה באמת איש מאוד מאוד גאון עצים, עצום בתורה, אבל גם מאוד מאוד גדול באהבת ארץ ישראל, אתם יודעים, שהוא היחידי שהעיז כשהאפיפיור, עם אח שמו וזכרו הקודם, או קודם דקודם, בא לבקר בארץ ישראל, והוא רצה להיכנס, לא רצה להיכנס דרך לוד, רק דרך הערבים וכל מיני דברים, אז הוא לא נפגש, הוא אמר שהוא לא, הוא לא נפגש איתו. הוא לא רוצה לפגש איתו. ואז צעקו עליו, צריך לפטר אותו, מה זה, איך הוא פוגע בקדושתו של האפיפיור וכו' וכו', אבל הוא היה כמו ברזל. ותראו איך שהוא כותב לגבי הנושא שלנו. 24. קיבלתי שאלתכם, אם מותר על פי דין תורה לוותר על שטחים מארץ ישראל ששוחררו. התשובה לכך ברורה וחד משמעית כפי שהגדירה הרמב"ן. הצטווינו לרשת הארץ, אני קורא 24, אשר נתן האל להתעלה לאבותינו, לאברהם, יצחק וליעקב, ולעזבנה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, התנחלתם את הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ופירט אותה להם במצווה זו כולה בגבוליה ומצריה. זה המפה הראשונה שישנה פה בצד שמאל, בדף הקודם. להלן אומר הרמב"ן, כותב הרב ניסים, הארץ לא נניח אותה בידם, ולא ביד זולתם מן האומות, בדור מן הדורות. בכל הדורות. אז בזמן שלנו לא היה לנו כוח, גם הרמב"ן עצמו שבא לארץ ישראל, אז הוא לא כבש את ארץ ישראל. אף על פי שהוא כותב שצריכים לבוש את ארץ ישראל. היה יהודי בן 70, בא עם מקל, מקל לא כובשים את ארץ ישראל. עשה מה שהוא יכול. קנה את החובה, בכנסת הרמב"ן, והביא אנשים, עשה מניין בארץ ישראל וכדומה. זה היה בדורות ההם. היום יש לנו כוחות עצומים, ואפשרויות גם טכניות, לקיים באופן מלא את גבולות ארץ ישראל. המצאנו למדים, אומר הרב ניסים, שעל פי דין תורה אין רשות לשום אדם מישראל, לרבות ממשלת ישראל, להחזיר אפילו שעל אדמה אחד מתוך גבולות ארץ ישראל למצואים בידינו. זה הרב ניסים שבידינו, שבימינו. היה יהודי גדול, אבא של הרב שלמה זמן, אוירבך, רב חיים יהודה לייב אוירבך, אחד מחסידים הגדולים של מרן הרב זצ"ל. אתם יודעים שגם הרב היה המסדר קידוש עם צריכים שלמה זלמן. שלמה זלמן היה בא עם, לפעמים עם אבא שלו, לפעמים לבד, בכל סעודה שלישית של הרב בירושלים. היה בא בהרחבה, כאילו היו לו קובעים חרדים. אז אבל היה, ויש לנו אפילו איזה דפים שהוא סיכם שיחות של, 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 של הרב, של מרן הרב זצ"ל, על בלנק של אבא שלו, על, של חיים לב, יהודה לייב אוירבך, שהוא היה ראש ישיבת המקובלים שער השמיים, והם היה גדול מאוד בהלכה, וגם יסד בירושלים, ישיבה שקיים, ישיבת מקובלים שקיימת עד היום, בסביבות רחוב רשי בירושלים. אז זה ציטטתי מתוך התחום מחלק ת', כשנשאלו הרבנים, כמו שאמרתי לכם הפעם שעברה, האם אפשר לקבל את תוכנית החלוקה, ורוב הרבנים אמרנו שהתנגדו לדבר הזה, וכאן יש, הבאתי בשלמות את הדברים, מה שכתב רב חיים יהודה לייב אוירבך על הדבר הזה. מן התורה, אני קורא 25, מן הנביאים ומן השכל. זה חשוב מאוד. יש תורה, זה העיקר. נביאים גם כן, תנ"ך. ויש גם שכל. השכל הוא אחד הדברים החשובים ביותר בעניינים האלה. אנו למדים הקשר הפנימי הנצחי שבין עם ישראל לארץ ישראל. הנה מבחינת גוף ונפש, בדיוק כמו שרב צבי כתב, שרק במידתם השלמה הטבעית הם מהווים קומה שלמה. כמו שיש לנו גוף ויש לנו נפש, שאחד בלי השני לא יכול לחיות, ככה זה ארץ ישראל ועם ישראל. ואחדות האומה הישראלית גם היא נעוצה בארץ ישראל. ישראל גוי אחד בארץ, בארץ אינון גוי אחד, עליו בארץ אינון גוי, לא גוי אחד, כך אומר הזוהר. מפוזרים ומפורדים בין העמים, חסר לנו ה... אוויר לנשימה ארץ ישראל, אז זה התוצאות מה שהייתה לנו גלות עצומה ונוראה. תוכנית 26, תוכנית החלוקה של תפר שצדיק זין, הנה עולה קורעת שמיים, את כבשת הרש רוצים לחלק לאורחים בלתי קרויים, שמשך כל זמן היותם בארץ הוסיפו להחריבה, ותחת היותה לפנים בימי מלכות ישראל ארץ פורחת, נהפכה בידיהם לארץ שמה ושיעה. יש יהודי... פרופסור אחד, מנשה הראל, יהודי, אני לא יודע אם קיים תורה המצוות בשלמותם, אבל הוא באמת התמחה בעניין הזה, ואתם יכולים לשמוע פעם, כדאי להביא אותו איזושהי הרצאה, מה עשו הגויים בארץ ישראל? הייתה ארץ פורחת, מלאה יערות, מלאה, אפילו בעלי חיים היו שם בתוך היועריות ונמרים, אבל ארץ ישראל הייתה ארץ ממש כולה ירוקה, וחתכו את כל היערות, וחתכו את כל, החריבו ממש את ארץ ישראל. ארץ ישראל היא לגופו של העם העברי, והחלוקה מבטרת את ארץ ישראל לחלקים שונים, מקבילה לגזירת הילד החי במשפט שלמה. הוא חושב שבמשפט זה רק זו שהסכימה לחלוקה הפסידה, כי התברר אי כשרה אמיתי עם הנידון, כן מפסיד חס ושלום עמנו בהסכמתו לאי שלמות שייכותו אל הנידון הזה. היא אמרה, היא אימו, איך הוא זיהה שהיא אימו? כי היא אמרה, אני מוכנה שיהיה הילד הזה אצל האישה השנייה, העיקר שהוא יחיה. זה סימן שהיא אימו. מי שאמרה, גזורו, היא לא האימה. גזירת איברים מגוף חולה, גם זה רצו את תמיד חוזר על הדבר הזה, 27. הוא דיבר על התוכנית האוטונומיה שמנחם בגין הסכים איתה, הסכים עליה בקמפ דיוויד בזמנו. אז הוא אומר, אוטונומיה זה לא אוטונומיה, זה אנטומיה. אנטומיה זה חלוקה, חותכים. מה, את מי חותכים, את מי עושים מאנטומיה? כשרוצים לברר סיבת המוות, אז חותכים את הגבייה, אבל לא חותכים אדם שלם לראות מה יש לו בפנים שם, כן? אז גזירת איברים מגוף חולה, אומר גם הרב ירבח, בא רק אחרי התייאשות. עם ישראל לא התייאש, לא התייאש חלילה מצפיית ישועתו הנדרה בקודש לגאולה ותחייה שלמה בארץ ישראל שלמה וכו' וכו'. אני מדלק טיפה, 28. נגד האפשרות גזירת החלוקה שעם ישראל יוותר על חלק מארץ ישראל, עלינו להפגין ולהציר ברורות כי תפילות האומה, כיסופיה הנוראים, מאווייה העמוקים והלועטים, זה כ-2,000 שנות גלותה, היו לארץ ישראל שלמה, הנתונה לנו מידי נותן התורה יוצר העולם ברוך הוא, ולא לרצועת קרקע צרה על חוף הים התיכון, כמו שראינו תוכנית החלוקה הנוראה הזאת. ואז תראו משהו ממשיך הלאה פה, ודבר מאוד חשוב. אומר, אנחנו מאז עקדת יצחק, אנחנו, יש לנו מסירות נפש. ומסירות נפש זה דבר שלפעמים נמשך הרבה מאוד זמן וצריך הרבה סבלנות. תראו 29 אני קורא. אין ארץ ישראל נקנית אלא בייסורים, מוכנים אנו להתעזר בסבלנות, מלומדי ניסיון ומסירות נפש הוא העם הישראלי במידה שהחדירה, החרידה אפילו לצורי רב אכזריים. בהר המוריה בירושלים, בו נתקיימה כדתו של יצחק אבינו, משם תוצאות לגבורת רוחה של כנסת ישראל ומסירות נפשה על כל קודשי האומה, כי רצו עבדיך את אבניה ותפרה יכוננו, זה הגמרא שאמרתי מקודם, הפסוקים האלה הם פסוקים בתנך, אבל זה הגמרא אומרת שגדולי ישראל באו לארץ ישראל והתגלגלו על הפרה ונדבקו לקרקע של ארץ ישראל. ואז הוא מביא כמשהו מבסכת בבא בתרא, לא עכשיו לא יודעים בבא בתרא. אז מביא את הגמרא בבא בתרא מספר 30, איך ידע ממחאה? אמרו חזל, פלניה גזלנו, דאכילה הרי בגזלנותה. אדם רואה שישבים אצלו בבית, אז הוא צריך למחות, נכון? אם לא מתחילה תוך 3 שנים, אז הוא הפסיד את המקום שלו, מחלוקות גדולות, קצות החושן ואחרים, מה היסוד של 3 שנים במסקנה של הגמרא הזאת אצלנו בפרק שלישי. אז, אבל המחאה היא, פלניה גזלנו, דאכילה הרי בגזלנותה. ולמחר, תבנה לבדינה, גם אנו מצירים, גזלנים, הם האוכלים בכל פה את ארצנו בגזל בלי שום זכות, הם ותומכיהם יקבלו עוד את פסק דינם החרוץ מבדינה של ההיסטוריה שאין לפניה מסוף פנים לתקפים ולכובשים. נשבע הקדוש ברוך הוא שלא ייכנס בירושלים של מעלה עד שלא ייכנסו ישראל לירושלים של מטה. ירושלים משם כולל ארץ ישראל כולה, וכאן זוהר כזה, זה ישיבת מקובלים ישר השמיים. ואנו אין בכוחנו וברשותנו לוותר על חלק מנחלת השם, לעולם לא נסכים לגזרה גזורו של בית חיינו. אנו מצפים ופתוחים כי במהרה בימינו יאמן דבר השם לנביאו, ארחי ומקום הוא הולך ויריות משכנותייך יתו אל תחסוכי, אריכי מטרייך ואת ידודייך חזקי. זה אני חושב שהוא רומז פה לספר כל התור. שאתם יודעים שהגאון מבינה שם כותב שיש דבר כזה, הוא קורא לזה ארחיבי. צריכים להתרחב בכל היישובים, להקפיא את ההקפאה של היישובים, וצריך להתרחב בכל היישובים הקיימים, ולבנות יישובים חדשים, ולהתפשט בכל גבולות ארץ ישראל, שכבר בידינו, ושעדיין לא בידינו, צריכים לרבוש אותם, כי אמינו שמאל תפרוצי, וזרח גויים יירש, וערים נשמות יושיבו, כי בועלייך ועושייך השם צבאות שמו, וגואלך קדוש ישראל אלוקי כל הארץ יקרא. ואז יש פה בתוספת שמצאתי אותה, אני שמחתי שמצאתי את הדבר הזה, יש איזה חוברת של חב"ד, שם הם מצטטים את ההחלטה הסופית שמועצת גדולי התורה בתפריש צדיק זין, שהיא דנה בתוכנית החלוקה, וגם חלק מהדברים שאנחנו הבאנו גם הפעם, וגם הפעם שעברה, גם, זה כתוצאה מההחלטה הזאת של מועצת גדולי התורה, של אגודת ישראל. אז כתוב ככה, מועצת, מספר 33, מועצת גדולי התורה מצהירה שגבולי ארצנו הקדושה, תחומים על ידי מנחיל הארצות בתורתו הקדושה וקבועים לדורות עולם. בלתי אפשרי משום כך שהעם היהודי מצידו יוותר באיזה צורה שהיא על הגבולות האלה. כל ויתור שכזה אין לו שום ערך.